ובכן, בסדר? מתחילים. פסוק ה', ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך. אגב, שימו לב פה לכל השביעיות. שבעה ימים בחצר גינת ביתן המלך. נזכר עוד רגע בפרשיות שלנו. חור, כרפס ותחלת. אגב, לא כתוב למה הוא החליט לעשות משתה. ייתכן מאוד שהוא עושה משתה מפני שהוא שמח בניצחונות שלו שהיו לפני כן, וזה יהיה הפירוש של כשבת המלך על כיסא מלכותו. ובאמת ההיסטוריה תאשש לנו את ההנחה הזאת. ככה טוענים חלק מדברי חז"ל. כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, עכשיו הוא עושה משתה בשושן הבירה. במשתה הראשון הזה, בשושן הבירה, נמצאים השרים והעבדים. וזה היה פסוק ג' עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים. ובמלאת הימים הוא מזמין את כל העם הנמצאים בשושן הבירה. חור, כרפס ותחלת, אחוז בחב ליבוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי שש, מיטות זהב וכסף, על רצפת בת ושש ודר וסוחרת. המילה חור היא חדשה לנו פה, אנחנו נזכר בה כשנזכור שמרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תחלת וחור, ועטרת זהב גדולה ותחריך בוץ וארגמן. שאר המרכיבים מוכרים לנו מהמשכן. החור, נדון בו בעזרת השם בהמשך. והשקות בכלי זהב, וחילים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. חז"ל ראו בכלים האלה מכלים שונים, כמו ששיבי קרא את זה ככה בניגון של איכה, חז"ל ראו בכלים מכלים שונים את השימוש של המלך בכלי המקדש. אסור לנו לשכוח היסטורית שבלי להיכנס עכשיו לאחשוורוש בדיון איך פותח רש"י את המגילה, מלך פרס היה שמלך תחת כורש לסוף 70 שנה של גלות בבל. האם הוא שלישי אחריו, שני אחריו, מי הוא בדיוק שם? אני לא נכנס לזה עכשיו. חשוב לנו רק הדבר הזה לדעת. כורש הגדול, שהקדוש ברוך הוא קורא לו דרך נביאו משיחי, כורש הגדול כבר אישר ליהודים להגיע לארץ ישראל. אלה שניצלו את זה, זה לא בדיוק מובילי העולם. הייחוס שלהם מופיע במשנה שלמה בסוף מסכת קידושין. 10 יוחסין עלו מבבל. שם מופיעים חיירי, גיירי, ממזיירי, נתיני, גם בלי להיכנס להסבר של כל פרט, הכוונה היא כל המשאבי רכים, שרוכזו יחד. או בעברית אחרת, מי שלא היה לו מה לעשות שם. וכאן היה ככה איזה עזרה ככה, בחלוקה כזאת או ב... ככה זה. אבל רובם והחשובים שבהם, איך מנסח את זה רבי יהודה הלוי בכוזרי, נשארו בבבל, מסכימים מרצונם לשיעבוד. אין תיאור יותר קצר ויותר ממצה. ככה זה. ועכשיו אנחנו נמצאים, כשהחשובים נמצאים יחד עם כולם בסעודה בשושן הבירה, והשתייה כדת אין אונס. משפט נהדר. כדת, אגב, דת זו מילה שמאוד אוהבים. מילה פרסית. דתה. דת. אנחנו נורא אוהבים להיות דתיים ולא דתיים. זו חלוקה נהדרת בחיים. ההוא דתי והוא לא דתי. מכירים? או בעברית יותר מודרנית, הוא דתי והוא חילוני. דת זה מילה באמת מעניינת מאוד. פירושה חוק. אני דתי, פירושו אני חוקי. למשל, מי שיגיד לי שאני ציוני כי אני לא עובר אף פעם את המהירות המותרת בנסיעה, זה מאוד יפגע בי. א', כי לא נעים לי להתהדר בנוצות שאני לא בטוח זכאי להם, אבל בעיקר, מפני שלא זה מה שעושה אותי ציוני. זה יפגע בי מאוד. אם אני כן ציוני או לא ציוני, זה משהו שהוא שייך לנשמה שלי, לתוכן החיים שלי. זה משהו שאני מוכן למות עליו ולחיות עליו. זה משהו שאני מזדהה איתו נפשית. אם אני לא עובר באור אדום, זה לא מפני שיש לי הזדהות נפשית עם האיש ברמזור הירוק. ומי שכן, ודאי שראוי לעזור לו באיזושהי צורה. אין לי שום הזדהות, אני לא מרגיש ממלכתי יותר בהזדהותי עם האיש ברמזור הירוק. אני עומד באור אדום, וממש מתעצבן על זה שעכשיו אני צריך לעמוד באור אדום, ואני מרגיש בסדר גמור. סתם לא טוב להתעצבן, אבל אני מרגיש 100%. אז נורא חבל שהופכים אמונה לדת. כדאי גם לזכור שאת הקופירייט על המילה הזאת, כשימוש לזיהוי שלנו, יש ללא פחות ולא יותר לידידינו ימח שמו וזכרו למן הרשע. הוא יבוא ויקבע קביעה מרתקת. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ודתיהם שונות, ודתי המלך אינם עושים. לא יודע אם הוא דבר יידיש או לא, אבל הוא ודאי אמר, הם דוסים. אגב, חילוני מתורגם באונקלוס זר. אז מי שחש שאלה מילים שמוסיפות משהו בחיים, ימשיך להשתמש בהם. ואם יצא מהדברים שלנו רק את הפסקת השימוש במילים המגונות האלה, כבר והיה זה שכרנו. והשתייה כדת, שותים כדת, נוהגים כדת. והשתייה כדת, אין אונס. זה קלאסי לממלכה הזאת, כי עוד מעט תראו שבממלכה הזאת הכל לפי החוק. כאן משפטנים, יועצים משפטיים, זה המקצוע, עוד רגע לכל החבר'ה של המשפטים שבינינו פה עכשיו חכו. והשתייה כדת אין אונס. כלומר, מצד אחד הכל כדת, אבל מצד שני אין אונס. כל אחד מה שהוא רוצה. הפירוש הפשוט של כדת אין אונס, אומר אבן עזרא, זה שהוא לא הכריח כמה כמות לשתות. אתה רוצה קצת, אתה רוצה הרבה. בכלל, לפי חלק מהפרשנים הראשונים, ויין מלכות רב כיד המלך, יש מהפרשנים שאומרים, ויין מלכות רב כיד המלך, היין היה תמיד זקן מהשוטה. ויין מלכות רב, היה יין כזה רבא סבא. זה היה יין ישן. כל שוטה קיבל יין ישן ממנו. ויין מלכות רב כיד המלך. אבל חז"ל אומרים פה משהו נוסף. חשוב לא פחות, אולי הרבה יותר לענייננו. והשתייה כדת אין אונס, היו שם הרבה יהודים. היהודים אמרו שהם נורא רוצים לשתות, אבל הם לא יכולים. אמר להם החשברוש, למה אין הכשר? אמרו, יש, אבל לא ההכשר שלי. אמר, אז אני אתן לכם עם ההכשר שלך? אמרו, אבל אני צריך שני כוסות. שאל, למה? אמר, הכשר אחד שאני שותה, והכשר אחד שאני אחזיק, ואותו אני לא אשתה. והשתייה כדת, אין אונס, כולם יכלו לשתות. רבנות, מהדרין, בדץ, בגץ, כל מה שאתה רוצה. כשליהודים טוב, יש זמן לעסוק בכל. וכשנמצאים אצל המלך אחשוורוש, על ההבדל בהכשר אפשר לשבור קהילות. כי המלך הנאור, שוודאי לא שכחנו להזכיר אותו במשברך של הקיסר והרוזנת לפני מוסף, מאפשר לנו חופש דת, אין אונס. כמה טוב, בקק פקק שושן. והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. רב כאן זה לא רב, אבל כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש, פירושו דבר מדהים. ליברליות באמת בעוצמה שצריך להתייחס אליה בכבוד וברצינות עכשיו. זאת השאיפה של המלך. ליברליזם. כל אחד, מה שהוא רוצה. באמת יש פה חופש. עכשיו אתם מבינים שלעשות כרצון איש ואיש הופך בפרס לייסד המלך, זה חוק. זו דמוקרטיה קדומה ברמות של ממש. ההיסטוריונים אגב יאששו את זה. שליטת פרס, מי קורש הגדול, בתקופות הראשונות ודאי, שחררה את העולם מהאריה הבבלי, מנבוכדנצר, ומבבל הרודנית, וכל ההיסטוריה מספרת על באמת איזו אווירה טובה. זה פרט חשוב, כי היהודים חיים בעולם נאור. הם מקורבים מאוד למלכות, ואני מקווה שכבר השתחררנו מהציור שמרדכי יושב בשער המלך, זה מה שציירנו כשהיינו בגן, שמרדכי יושב בשער עם כדורגל. הוא שר בכיר מאוד, והוא אחד מרבים. שמו אגב, כמו שמה של אסתר, הם שמות פרסיים מלאים. שמו מרדוך מרדכי, על שמה נחלקו תנאים. האם פירוש שמה הוא אסתר מלשון אסתרה, כוכב שמתאר יופי מסוים, או מלשון סטר, שגם בשפות המערביות זה כוכב, והוא כוכב אחר, נוגה. ברור שמדובר כאן בשמות פרסיים. יש מהפרשנים מי שאמרו, והיא אומנת הדסה, היא אסתר בדודו, שההורים נתנו לה שני שמות. אחד קראו לה שבתאי זליג, ובשני, ג'ון. היא הייתה גם אסתר, וגם הדסה על שם הסבתא. נחלקו הפרשנים, אבל ברור שאסתר ומרדכי הם שמות משם. כמו שברור שמאוד נעים פה לעשות כרצון איש ואיש. אבל למה אנחנו מקדימים תמיד את הקטע היהודי? זה משהו נורא אצלנו. עוד לא עסקו ביהודים. בואו נמשיך. תראו את הבעיה בפרק א'. נוהגים לראות אותו כסיפור מסגרת לעלילה. בצדק. אבל זה, כמו שסיכמנו, זה לא ספר ילדים. סיפור המסגרת הזה הוא חשוב מאוד. מהו החוק הראשון בפרס? מה החוק הראשון בפרס? לעשות כרצון איש ואיש. יש חוק. חוק חופש. בחוק לאף אחד אסור לכפות על השני את דעתו. לא טוב לחיות שם. עכשיו בואו תראו את הבעיה המעניינת. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים. מה אתם אומרים? גם ושתי בן אדם או לא? מה דעתכם? לכאורה היא בן אדם, נכון? יש די הרבה הוכחות עד היום שהיא בן אדם. והיא עשתה משתי נשים, זכותה לעשות כרצון איש ואיש, כולל גם אישה. שאלה מעניינת. בית המלכות, אשר למלך אחשוורוש. יפה מאוד, תראו איזה פמיניזם. אגב, בכל המגילה יהיו שלוש נשים. הן נראות צדדיות. הן עושות את כל המגילה. ושתי, אסתר, ולהבדיל זרש. מעניין. והצדדיות שלהם נראית ברורה. אסתר בפנים. ושתי בכלל. אומרים לצי החוצה, היא לא יוצאת. כמו שהחשוירוש מנסה להוציא אותה, מנסה להבדיל מרדכי להוציא את אסתר. זרש בכלל בבית. כל המהפכה מתחילה שם. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. על פי חז"ל אגב, ושתי היא ממשפחתו של נבוכדנצר, היא ממשיכה עוד מהממלכה הקודמת, והחשברוש הוא כזה שבכלל הצטרף לעסק. הוא איזה חתן כזה. אבל בין אם נלך עם זה בדווקא, ובין אם נמשיך רק עם מה שכתוב. ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזתה חרבונה, בגתה ואבגתה, זיתר וחרקס, 17 עיסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש. כנראה שלכל אחד מהסריסים האלה היה יום בשבעת הימים שהוא היה אחראי עליו. מזכיר לכם, שבעת ימים, היום השביעי, 6 תחלת ארגמן, הפרשות שלנו. כך חנכו את המשכן. כך המליכו את הקדוש ברוך הוא. כך הלבישו את הכהן הגדול בגדי כהונה גדולה. 7 ימים, 7 ימי מילואים. וגם אחשוורוש עוסק בכאילו בגדי כהונה גדולה. וביום השביעי כטוב לב המלך ביין, גם אצלנו ביום השביעי המלך טוב ביין. כל יום שביעי אצלנו הוא טוב ביין. ואז אנחנו זוכרים את יום השבת לקדשו. אמר למהומן בזתה חרבונה, בגתה ואבגתה, זיתר וחרקס, 17 עיסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך. תורידו את ושתי ותחשבו רגע על המלך ועל המלכה ועל היין ועל היום השביעי. ואיך כל יום צריך להביא את המלכה לפני המלך בחתר מלכות, חוזרים למטה. להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראי, יש יותר יפה מהמלכה שלנו, כטוב לב המלך ביין. כשכל יום מביא אותה להראות העמים והשרים את יופיה. שכולם ידעו מה זה, וינח השם ביום השביעי. אבל חזרה לקרקע, אנחנו פה. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך. 2500 שנה מענה המלכה לבוא בדבר המלך, עד שעם אחד קיבל על עצמו לשמור אותה. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך. אגב, רש"י, שבמגילה, לפחות בחלק הראשון שלה, הוא הקצרן שבמפרשים. ובכל מקום שחז"ל מביאים דברים שהם אינם כפשט, הוא אומר, ופרשו מה שפרשו. אחר לגמרי מהתורה. רש"י בפסוק הזה מתעקש פה ובכל המקומות, שבת הייתה, שבת הייתה, שבת הייתה. ולדעתו כל הסיפור של ושתי היה מפני שרצתה להפר את השבת הזאת. זה כנראה משהו מאוד 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 מובן לנו פה. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, אני חוזר לקרקע. ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. רק רגע, מה פירוש? הרי מה אמר החוק? מה אמר החוק? לעשות כרצון איש ואיש. הרבנית לא רוצה. למה אתה כועס? מיסטר קינג, מה קרה? היא לא רוצה. אגב, אני מתנצל, אבל היא לא שטויה עכשיו. כי גם אני הייתי, אם היית פחות שטוי, מסביר לך, עזוב רעיונות אלוקיים. לא כל כך הגיוני, כשאתה שטוי, להביא את אשתך לפני כולם. סתם, בוא נדבר כשני החשברושים. בסדר? לא, לא... הראש לא עובד עכשיו, החשברוש. לא רלוונטי, כי דבר המלך הוא דבר המלך, כתב המלך הוא כתב המלך. וההומור של המלכות של הער המתחיל. נו, אז יש בעיה. החוק אומר שזכותה של ושתי לעשות מה שהיא רוצה. שהפמיניזם ילמד פה, שהשוויון ילמד פה, שבאמת הליברליות הטובה תלמד פה. מדהים? מובן למה ליהודים יהיה טוב פה. כי הם הראשונים שצריכים דמוקרטיה כזאת, נכון? ויאמר המלך, לחכמים יודעי העיתים. יודעי העיתים זה נשמע משהו מוזר, מה זה קשור עכשיו? היסטוריונים כנראה, וככה מסבירים הראשונים. יודעי העיתים, עוד מעט נראה, יש כאלה אומרים אסטרולוגים, ויש כאלה מסבירים היסטוריונים. יודעי העיתים, יודעים מה היה. יש כאלה אומרים יודעי העיתים גורלות. שני הדברים הגיוניים מאוד. יודעי העיתים גורלות, מאוד אוהבים פה גורלות. כל הפורים הזה זה גורלות. פור, הוא הגורל. מאוד אוהבים לראות, עושים בזושת ונראה מה נשמע, זה גם מסתדר עם הכל, זה אווירה טובה, זה מסתדר עם המוזיקה של המגילה. אבל אם נגיד יודעי העיתים יודעים את ההיסטוריה, אחשוורוש קורא עכשיו לכולם ואומר, חבר'ה, תראו, יש לנו בעיה. החוק נגדנו. אני מבקש עכשיו איכשהו מומחים, מה עושים במקרה כזה? יודעי העיתים פירושו כך. התקדימולוגים! הוא קרא לכל המשפטנים שיודעים תקדימים. אלה שנברו בספריות ויודעים איך הופכים תקדים לעוד תקדים, ומבלבלים תקדימים ביחד ועושים מזה מתקוקה, מה שנקרא צ'ונט, ועושים מזה עסק. חכו. ויקרא המלך לכל אח, ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. רגע, 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 אז למה אתה מביא את האסטרולוגים? או את ההיסטוריונים? הרי אתה צריך לדבר עם יודעי דת ודין. אז אם אנחנו צודקים שיודעי העיתים זה המשפטנים, אז למה אתה מזכיר את החלק ההיסטורי שלהם? כי אני חייב למצוא פרצה משפטית כדי להסתדר עם החוק. הכל חייב להיות חוקי. אנחנו מדינה נאורה. איך תולים את ושתי חוקית? איך נצליח להמשיך לשמור על ליברליזם ולא לאפשר למי שמפריע לי להיות רודן, להרוס את ההצגה? יש דברים חשובים מדי מכדי שניתן יהיה להרוס אותם. אז קוראים ליודעי העיתים, או לאלה שקוראים בקפה פה אצל אחשוורוש, והם ידעו איך יוצאים מזה. למשל, יגידו לו, לפי הקריאה בקפה, רוב הסיכויים שהיא הולכת להיעלם בעוד 3 ימים, יוציאו את זה בעיתונות, ופתאום, וואי, היא נעלמה. ממש כמו שקראו בקפה, שנקרא קפה לשם חזק, וזהו. או שקוראים ליודעי העיתים ואומרים להם, חבר'ה, מה, אנחנו משוגעים, אנחנו ילדים קטנים, אנחנו משפטנים רציניים פה. אנחנו צריכים למצוא דרך פרקליטותית נאורה להעלים אותה. והקרוב אליו, קרשנה שיתר אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן. אגב, לפי רוב הפרשנים פה, זה אותם 7 קודמים. רק היו להם כל מיני שמות. פעם הם שמשו בתור הסריסים, פעם בתור הקרוב אליו, זה תלוי בשלב. 7 צרי פרס, כן, כן, בדיוק. 7 צרי פרס ומדי, רואי פני המלך, היושבים ראשונה במלכות. כדת, חוק, 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 הכל חוק. מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים? רגע, את מאמר המלך אחשוורוש היא עשתה? היא עשתה כרצון איש ואיש. לא, אבל היא לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים. אז בואו תראו איך עושים את זה. איך פותרים את הבעיה. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים. ממוכן הוא אחד משבעת השרים שהוזכרו בפסוק י' ד', ואם תקראו אותו בפסוק י' ד', הוא האחרון שבהם. פתאום הוא הראשון שמדבר. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים. מדהים עכשיו. לא על המלך לבדו אהבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהם. באומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפנה ולא בא. והיום הזה תאמר נעשרות פרס ומדי. כמה שדואגים לי פה זה משתה כדת. שר כוח. והיום הזה תאמר נעשרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למי גדול ועד קטן. ומה אם לעשות כרצון איש ואיש? פסה. אתם יודעים שהיום כשהולכים לבחירות חייבים להגיש מצה. אתם יודעים למה זה נקרא מצה? כי מחליפים את זה כמו מצאים. כלומר, מה זה קשור המצה הקודם למצה הבא? מי אמר שמה שהתחייבתי גם התחייבתי לעשות? כלומר, למה בכלל יש קשר? או נלך לרמה הרבה יותר עמוקה. אתם יודעים איך משנים עולם והופכים 50% מהאוכלוסייה לסוג ב'? זה קשה מאוד. הרי עד אתמול היה שוויון. כלומר, היה שוויון בין המינים. מהרגע, כל הנשים חייבות לתת יקר לבעליהן, למי גדול ועד קטן. עכשיו, הדוגמה, התקדים, המלך ובשתי. זאת אומרת, כל בעל שרוצה להגיד לאשתו שהיא חייבת לבוא ערומה לפני כל העמים והשרים, לא מותר לו, היא חייבת. ואם לא, צריך לתלות אותה. איך ממלכה עוברת מזה לזה? איך עושים את זה? אתמול היהודים ישבו פה, והיה נפלא. אירופה ממש. נאור. מדהים. איך זה יכול לקרות? הרי אף אחד לא ייתן לזה. קודם כל הופכים את ושתי מסיפור אישי לבעיה לאומית. אתם מכירים את השיטה? זה בכלל לא ושתי. זאת בעיה לאומית שחייבת פתרון אחת ולתמיד. הפתרון הוא אמנם רדיקלי והוא ודאי סותר את תכונתנו כאומה נאורה, אבל לזמן קצר הוא חיוני. תוך זמן קצר הדברים ייפטרו. ספר כזה נכתב, קראו לו מיין קאמפף בגרמנית. נכון? זה בכלל לא מתחיל עם יהודים. זה מתחיל עם הפיכתם של כל מי שלי נראה שהוא לא אני, ללא שייך לחוק הקודם, ועכשיו אין סתירה בין החוקים. כי מה כתוב בחוק? שצריך לעשות כרצון איש ואיש. אישה היא לא בן אדם. החוק נכתב רק על בני אדם. הוא למשל לא נכתב לגבי עמים שאינם שייכים לזן הזה של בני אדם. אגב, שימו לב לשיטה שבה ממוכן, עדיין קוראים לו ממוכן, שימו לב לשיטה שבה ממוכן מציג את זה לפני המלך. תראו את הפוליטיקאי. המלך, חמתו בערה בו, דבר מאוד הגיוני לאדם שיקור שהשתתה. אני לא בא עכשיו בתור הליגה להגנה על אחשוורוש. אבל אני חושב שאלמלא ממוכן, אחשוורוש לא היה מגיע לזה אף פעם. חמתו בערה בו. לוקחים כדור הרגעה. קצת בלחת, קצת בלגן, נרגע. מקסימום, אני סומך על אחשוורוש, שתמיד היו לו אי אילו אלטרנטיבות לבשתי. הוא לא חשוד בסוגיה הזאת, וכל הפרק הזה והפרק הבא מתארים את רום מעלתו בסוגיות כל כך נישאות כאלה. מפה ועד להגיע למה שעכשיו אתה הולך לעשות, לקבוע חוק חדש, שכל הנשים חייבות להתנהג כמו ושתי, וכל הבעלים כמו אחשוורוש, בסיפור המשוקר של אחשוורוש? הרי אתה לוקח פה משהו מוזר לחלוטין. אחשוורוש היה שיקור, כל סטודנט שנה ראשונה למשפטים באיראן, בפרס ידע את זה. והוא שאל מן הסתם מה הקשר בין התקדים לבין החוק החדש. אז שימו לב מה ממוכן ממכן אותנו. שימו לב איך ממוכן משמן את המכונה כדי שלאט לאט 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 לא כל בני האדם יהיו שווים, סליחה, כל בני האדם יהיו שווים, לא כל היצורים בצלם יהיו בני אדם. איך עושים את זה? איך משמנים מכונה כזאת? בבקשה. הוא לא פותח באם על המלך טוב. הוא פותח בקביעה. לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה. כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כך פותח דיפלומט כשהוא רוצה להתחנף. אדוני המלך, יש לך הרבה מדינות. הבעיה הזו חוצה אוקיינוסים, והרי אתה שולט על כל העולם. אתה חייב להתגבר על הקושי האישי שלך, ולמען האומה, ההיסטוריה והטבל, לפעול בדרך הבאה. הוא אגב קבע שבשתי אבתה, כלומר הוא הפך את מה שקרה כאן עכשיו לאבינו, הוא קבע שהאבון הזה הוא לא סיפור פרטי, אלא הוא סיפור כלל אנושי, כי אחשוורוש שולט על 127 מדינות, כלומר על כל העולם. והוא מוכיח את דבריו. כלומר, קודם כל הוא קובע ואחרי זה הוא מוכיח. אגב, כשיבוא אדם אחר, שאחרי זה תראו למה חייבים להגיד שזה אותו אחד, ויגיד למלך דבר דומה לגבי היהודים, הוא יגיד את זה על קרקע מוכנה. הוא יבוא אל המלך ויגיד למלך כך, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות המלך, ודתי המלך אינם עושים, ודתיהם שונות, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם. זה הנוסח. הוא לא אומר, אם על המלך טוב, אני רוצה להגיד לך משהו. אלא הוא קובע עובדה. איך קובעים עובדה? חודשיים בתקשורת, מארגנים את זה מכל הצדדים, עושים את זה עובדה. עכשיו אתה לא תתווכח עם עובדות. ואז כשהעובדות כבר קיימות, באים ואומרים, אם על המלך טוב. אותו דבר פה, חכו לאם על המלך טוב. זה הסגנון שלו. אותו סגנון. הוא עוד מעט יגיד אם על המלך טוב, אחרי שהוא יסדר עובדות. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להפזות בעליהן בעיניהן. ואני מה הוא אומר פה? הוא אומר פה, תשמע, אדוני המלך, אני מאוד מעריך אותך, רק תדע לך, לא נעים לי להגיד לך, אם אתה לא תעשה את מה שאני אומר עכשיו, אני דואג להדליף את הסיפור. לא, 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 לא אמרתי, לא אמרתי, זה שמעתי שמדליפים. אני באתי אליך כדי לעצור מה שעושים. תמיד אני בא אליך כדי לעצור מה שעושים. גם בלילה, עם העץ, תמיד אני רק עוזר לך. אז אני בא להגיד לך, תיזהר ממה שיכול להיות, כי זה כבר מדובר. בעיתונים במדינה 123 כבר יצאו כותרות. והעסק עובד. עכשיו הוא לא מדבר אגב על ושתי, שימו לב. כי יצא דבר המלכה על כל אנשים. איזה שקר המקצוע הזה. איזה תארים, איזה בלוף. הכל... והיום הזה, תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה. פתאום יש תואר חדש, השרות. המלכה. כבר אין נשים, ואין ושתי. זאת בעיה של פמליה של מעלה. זאת אומרת, שרתנו לענייני אופים ומשקים במדינה המאה ה-20 ו-17 בצפון קוש, פינת הודו, זה סבל אנושי. וכדי ביזיון וקצף. וזה הדבר החמור ביותר לאדוני המלך. ביזיון זה דבר לא טוב. אם על המלך טוב, שמים להם מתי זה מופיע? קודם כל, חצי שנה פומפמה תקשורת. אחרי שכולם יודעים מהתקשורת את הכל, והכל כבר ברור, נשאר לך רק בעצם לענות לאמא למלך טוב. זה לא סיפור מפעם הסיפור הזה. יצא דבר מלכות מלפניו. כל מה שאתה עושה זה דבר מלכות. כי דבר מלכות אין להשיב. ואני ממוכן. אני משמן את המנוע. אני צריך לפתח אימפריה של שנאת זרים. עוד הרבה לילות ייקח לך, אדוני המלך, עד שתבין שבעצם אני בסך הכל מתכנן איך לרכב על הסוס אשר רכב עליו המלך, וללבוש את הלבוש אשר לבש המלך, ולתת את הפרטמים ביד די. זה ייקח לך עוד זמן. כי אני המן או ממוכן אכן מודע למחלוקת בחזל, כן? אני יודע עליה אם אתה חכם או טיפש, מה שאין מחלוקת זה שאני ודאי חכם ממך. ויש לי גם עוד פלוס. אני תמיד יכול להשאיר את הבעיה שהיא תהיה שלך. כי זה דבר מלכות. אני בכלל לא הייתי פה. אני אפילו מופיע בשם ספרותי. אגב, מקודם קראו לו ממוכן, ועכשיו אתם שמתם לפסוק תזיין, הוא מומחן. ואולי זה מהומן. אמר לי מהומן בזתה חרבונה. ואם זה מהומן, אז זה אחד שהוא עושה מהומות. אבל אם זה ממוכן, אז זה אחד שהוא מאוד מאוד מכוון. אתם יודעים מה זה פוליטיקאי כמו אמן? זה אחד שיודע לתכנן מהומות. אתם מבינים? להיות ממוכן ממוהן. מהומן ממוהן. או בקיצור אמן. זה שיטה. צריך ללמוד אותה. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב את דתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש. ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. זה הכל עניין של חברים. פה טובריש קראו לזה ברוסיה. חברים! החלטנו לרצוח 10 מיליון חברים בשם החברות. מפני שהם לא הבינו את החברות הנצרכת לחברים, של החברים. אבל ראותה והרע של הראות, הראותה, זה חברים. ממוכן, מהומן. אתם מבינים למה המגילה הזאת לא נמחקת? אתם מבינים למה השמות לא ברורים? זה כמו במשחקים של הילדים, השלם את החסר. ויש קטעים בהיסטוריה אגב, שלא כל כך זוכרים. למשל כולנו גדלנו וזוכרים את השואה הנוראית. אינני יודע כמה מאיתנו זוכרים, שבשנת 52, פורים, מת יימח שמו וזכרו סטלין. לא למשפט נירנברג. סטלין. משפט נירנברג עוד זוכרים על פורים. מת סטלין יימח שמו. כשבמגירותיו תוכנית ההמשך להמשך ולסיום הפתרון הסופי. לא רק מה שקיבל כותרות הוא מה שיישאר. גם מה שלא קיבל כותרות. החבר, שמש העמים, הטובריש. גם בחצר שלו יהודים היו הרוגים. גם בחצר הזאת. גם שם הייתה שתייה כדת אין אונס. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו. אגב, המילה פתגם היא לא מילה עברית. היא מפה. פתגמה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, וזה בדיוק מה שאנחנו הופכים לפתגם. זה יהפוך לאט לאט לפתגם. אתה עכשיו סבור שאין לזה סיכוי. יש. ממוכן בעצם הוא זה שאמור לקחת את המלך אחשוורוש ולתת לו כוח להאמין בעצמו. אתם יודעים מה תפקידו של צדיק אמת? לא לגרום לי להאמין בו, אלא לגרום לי להאמין בעצמי. אתם בטח מתפלאים למה הזכרתי את זה כשאני מדבר על המן. הזכרתי את זה כי המן יהיה הרבי הכי חשוב שלנו במגילה. הוא ילמד אותנו הכל. הארור המן, ברוך המן הזה, יימח שמו וזכרו. הכל הוא ילמד אותנו. הוא ילמד אותנו שיהודים הם עם אחד, למרות שכולנו רק אומרים את זה כמליצות. הוא ילמד אותנו שהוא ממש לא מתעניין בוויכוחים בינינו לבין עצמנו. הוא ילמד אותנו שבין אנשי מדי ופרס אולי אפשר להבחין בין אנשים לנשים. אבל יהודים זה הכל אותו דבר. לא יהיה דבר אחד שהוא ילמד אותנו שהוא לא צודק. הכל. וצריך לראות אותו בהרבה הרבה הרבה יראת כבוד וזהירות. וזה מה שהוא עושה עכשיו למלך. הוא מכשיר את המלך לעבור תהליך שבו המלך יכול להכין את עצמו לממלכה חדשה שעוד לא הייתה. פרס הליברלית הופכת עוד רגע להיות לפרס שנשים לא יכולות לצאת מהבית. אין בעיה. נארגן את זה. ויתב הדבר בעיני המלך והשרים. ויעש המלך כדבר ממוכן. אני מרשה לעצמי לשער השערה. ממוכן על שם זה שהייתה לו המון סבלנות. והוא הכין את זה כמו שצריך. המון זמן. אתם יודעים מתי הוא נפל המן? כשלא הייתה לו סבלנות. זה מה שאסתר הצליחה לעשות לו במשתה הראשון. היא הצליחה לקצר לו את הפתיל. היא הצליחה להפוך אותו לעצבני. ואז, במקום לבוא בבוקר ולומר למלך תלו עליו, הוא מיהר לבוא בלילה, ושם התחילה המפלה שלו. כל עוד הוא היה ממוכן, שהיה יודע למכן את כל המהומות, הוא הוביל את העסק. אתם יודעים מתי ניצחנו? כשהוא התחיל להזדרז, ואסתר אמרה למלך, מחר. כשאנחנו הפכנו להבדיל לממוכן, של איך מארגנים את הכמעה כמעה, והוא איבד שליטה. עבודה קשה. ויתב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. בדיחה שאין דוגמתה. לעשות כרצון איש ואיש. יוק. עכשיו חוק חדש. להיות כל איש שורר בביתו. למה? כדי לדבר לשון עמו. זה הכל בשביל העם. זה בשביל האומה. זה לא סיפור מסגרת, זה לא סיפור עלילה. זה הסיפור של המגילה בדיוק כמו הסיפור של מרדכי ואסתר. צאו מה בין אסתר לבין ושתי. צאו מה בין נשים צדקניות שבזכותן מאז ומעולם נגאלנו ונגאל לבין ושתי שבעצם עשתה פעולה מצוינת. לא היה לה שום כוח להמשיך את המהפכה הזאת. לא מרדכי יהיה זה שיביא את המלך אל המשתה. אסתר תעשה את המהפכה. המגילה היא מגילת אסתר, כי ההפיכה היא של אסתר. תראו את ההבדל. ושתי נקראה לבוא אל המלך. והיא לא יודעת איך להמשיך להוביל את הרעיון שלה. אסתר לא נקראה לבוא אל המלך. זה 30 יום. איזו זוגיות אגב. את ממש מודל מדהים. המלך ונתון תמרוקיהן. כי כן ימלאו. ויקבצו את כל הבתולות. כך כתוב אצל יוסף לגבי השיבולים. כל הביטויים שיש במצרים על השיבולים ועל הפרות, זה הביטויים שיש פה בארמון. אבל ושתי לא יודעת להפוך את ההזדמנות נקראת לבוא אל המלך. תרגיל את המן. מה, את חדשה פה? תעשי משהו. את לא מבינה לאן זה הולך? ומשפט אחרון. חושבים שהמגילה מתחילה בפרק הזה, ככה אוהבים לקרוא לזה, כי הרי זה ספר היסטוריה. איי, זה לא לגמרי היסטוריה, זה לא לגמרי היסטוריה, פעם מישהו אמר לי, זה לא לגמרי היסטוריה, כי זה חייב להיות מתאים גם לילדים. באמת. מצוין. מצוין, מרגש. שמתם פעם לב לזה שמגילת אסתר מתחילה בפרק על לא יהודים, ומסתיימת בפרק על לא יהודים? הפרשה הראשונה של מגילת אסתר עוסקת בשוויון בין המינים ב-127 מדינות. המילה יהודי לא מוזכרת בה. המגילה מסתיימת במערכת כלכלית חדשה ב-127 מדינות. פרק ארוך בין שלושה פסוקים שמסיים את המגילה. פרק ראשון ופרק חותם עסוקים בגויים. אני אגיד לכם למה. ובזה אני רוצה לעצור את החלק הזה. כי לדעתי זה עיקר המגילה. רק אנחנו אוהבים להפוך את המגילה רק לסיפור יהודי. לא הבנו בכלל את התפקיד שלנו בעולם. תפקיד המגילה זה ורבים מעמי הארץ מתייעדים. תפקיד המגילה זה להראות איך אנחנו יכולים להיות אור לגויים. תפקיד המגילה זה לגלות איך אפשר למגר את המלך, לא בשבילנו, בשביל כל העולם כולו. תפקיד המגילה זה לגלות שללכת ולבנות את בית המקדש של קורש, זה כדי שגם הנוכרי שיבוא להתפלל תשמע את תפילתו. תפקיד המגילה זה לגלות שהעולם זקוק לתפקיד שלנו. לדעתי המגילה מתחילה בפרק י'. היא לא מסתיימת בפרק י'. למה אחשוורוש שם מס על הארץ ויהיה הים? מרדכי שם את המס. הרי מרדכי הוא המשנה למלך. והוא מארגן את הכל. למה? הוא המשנה למלך השני בהיסטוריה. הראשון היה יוסף. משנה למלך הוא לעולם בעל תפקיד אחד. להיות האחראי על הכלכלה בממלכה. זה משנה למלך. כך היה בממלכות ספרד. כזה היה ברבנל, וכזה היה שמואל הנגיד, וכזה היו כולם. היו דיזיס. וכזה היה יוסף הצדיק. וכזה היה מרדכי. ומרדכי בא בעצם לעשות עכשיו את הפתרון הבא. מה המן הולך להגיד? לא חושבים על זה. המן אנטישמי, ברור. אבל מה המן הולך להגיד? מה הסיבה הראשונה במיין קאמפ? מה הסיבה שהוא הולך להגיד? כלכלה! אם על המלך טוב יכתב לאבדם, ואז מה יצא לך מזה? בעשרת אלפים, כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. רגע, למה יש בעיות כלכליות? למה? אם אני הייתי עושה שנה וחצי משתאות, גם אצלי היו בעיות כלכליות. למה יש בעיות כלכליות? למה? לא, בגלל היהודים! למה יש בעיות כלכליות? איך אפשר לפתור את כל הבעיות ולהישאר מושחת? להילחם באלוהים של היהודים האלה. איך אפשר להמשיך להיות שטוי ולדרוש מאשתך ארומה לבוא לפני כל העולם? מה הבעיה בכלל? יש רק יבלת אחת שהיא הבעיה של העולם. המן אומר, אני בוטר לך את הבעיות הכלכליות. לא שמים לב לזה, כי אנחנו רואים את הכל מהנקודה היהודית. הנקודה היהודית, גם אני רואה הכל מהנקודה היהודית. אתם יודעים מה היה הנקודה היהודית? הנקודה היהודית זה להיות בית תפילה לכל העמים, זה הנקודה היהודית שלי. גם לי יש נקודה יהודית. תמיד שואלים, נו, ומה הנקודה היהודית בסיפור? הכוונה היא, ואיך אפשר להישאר בכל זאת קצת בגלות? יש נקודה יהודית. הנקודה היהודית היא לגלות ל-127 מדינות בפרס, שבעיות הכלכליות שלהן הן בנות פתרון. יוסף הצדיק לא בא למצרים כדי לתת שיעורים באורות הקודש. יוסף הצדיק בא למצרים כדי לגלות, איך כותב הרב קוק, שהאנשים הגדולים אינם האנשים העוסקים בדברים הגדולים. אלה האנשים הקטנים. האנשים הגדולים הם האנשים העוסקים בדברים הקטנים ביותר בעיניים של גדלות. זה מה שבא יוסף הצדיק לגלות במצרים. יוסף הצדיק בא לגלות שאם פרות רעבות יאכלו פרות שמנות, זה מפני שאתה פרעה צריך לבדוק מה אלוקים רוצה ממך כשהוא בא אליך בחלום. יוסף הצדיק בא לעשות גלות שלימה לכל מצרים. לא כי הוא ברוגז איתם, הם אומרים לו איך היא איתנו. כי הוא רוצה לגלות לכל אחד את התיקון שלו. הוא בא לגלות איך אפשר ממלכה רעבה להחזיק מעמד כלכלי, ואיך ממלכה שבעה יכולה להתרסק. מוסרית. שני משנים למלך יש במגילת אסתר. לשניהם היה רק תפקיד אחד. לפתור את בעיות הכלכלה של המדינה, של האימפריה. זה תפקידו של המשנה למלך. לנו במדינת ישראל קשה לקלוט את זה. כי שר האוצר נראה לנו לא המשנה למלך בפוליטיקה שאנחנו לצערנו בתוכה, כי הצרות הן אחרות. זה משנה למלך בעולם הגדול. זה המושג משנה למלך. מי אחראי על הבנק? מי מטפח את הכלכלה? מי אחראי על היכולת לחיות? על הרווחה החומרית של המציאות? לא המלך, הוא מפקיד את זה והמשנה, הוא נותן טבעת לצורך זה. למן היה פתרון, ולמרדכי היה פתרון. הפתרון של מרדכי היה לשים מס על הארץ ויהיה הים. מרדכי אמר, צריך פשוט לפתור את הבעיות בכלכלה נכונה. בוא נעשה פה תובנה נכונה. לא הבנתי, אז כל מגילת אסתר זה בסוף בעצם סיפור על נגיד הבנק? כן, כמו כל ספר בראשית. מה יש? אם לספר בראשית מותר להיות בסוף סיפור על הבנק, גם למגילת אסתר מותר. רק אנחנו רוחניים מדי, אז הבנק זה לא חשוב מאוד, כל החודש, רק כשמדברים רוחניות זה לא חשוב. הבנק זה מה שעושה אדם לגדול. איך תראה המציאות, החיים שלך? איך תראה הממלכה שלך? לכן הפרק הראשון כל כולו עוסק במה קורה לממלכה שמשחיתה את עצמה. רצפת, בת ושש ודר וסוחרת, מישהו צריך לממן. מה לעשות? אז מה הפתרון? מה הבעיה? תפתחו באמת את ההיסטוריה, מה קרה בין השנה הראשונה לשלישית ובין השלישית לשביעית. מה אתם חושבים? שבין השלישית לשביעית, חשברוש לא היה צריך אישה? מה? הוא עבד על המידס, נסע לאומן, אמר תיקון הכלולי. מה קרה? בין השנה השלישית לשביעית הוא היה נזיר? הסבר כנראה פשוט. היה עסוק במלחמות, הוא ניהל עולמות שלמים. הרי אם החשברוש זה החשברוש שרובם הולכים וההיסטוריונים הולכים, הוא בסוף נהרג באמת במרד. בסוף מחסלים אותו. בקטן ותרס זה לא סיפור על שני חבר'ה בפורים שמתחפשים. זה עסק רציני. אני יודע שמגילת אסתר זה פורים, זה מצוין, כך צריך להיות, כי אנחנו לא מבינים, זה בסדר. אבל נבין שלא. מבינים. מצוין. אבל חשברוש בין השנה השלישית לשביעית נמצא עכשיו בעולמות שלמים, במלחמות שלמות. ומשתים. אז גמרו את המלחמות הבאות, עכשיו יהיה משתה אסתר. אתם מבינים? כלומר, הממלכה פועלת בין משתה למשתה. איך מרגיעים אימפריה? שכל שתי דקות מוצאים אותה למלחמה. משתה. קוראים לזה שוחד בחירות. לא, לא אמרתי. אסור לדבר. אז קוראים לזה שוחד בחירות. וככה העסק רץ. לך אחרי זה, תפתור את הבעיות. מה תעשה? אז מייצרים חוק. נשים מחוץ לתחום. אגב, זה גם באמת חוסך כלכלית. הם בזבזות הכי הרבה, מכניס אותם לחודם. ועכשיו נכניס את הכל, זה בן אדם, זה לא בן אדם, הכל מצוין. גמרנו את העסק. לכן זה גזענות. לכן בא מרדכי היהודי, ואומר, יש לי פתרון אחר לגמרי. אני יכול לשים מס על הארץ ויהיה הים. וכל מה שנעשה שם, לך תלמד בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. לך תקרא איך נראית ממלכה שמישהו שאמר בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעו התחיל לנהל אותה. אילו רק היינו יודעים להמשיך לקחת את זה תחנה אחת נוספת ולהגיד בפרק י' ועכשיו אנחנו נפרדים מכם לשלום ועולים לירושלים, וכולכם מוזמנים לבית התפילה שאנחנו מקימים לכל העמים. אילו כך היה כתוב בפרק י' אבל אין פרק י' בפרק י' הוא סוף התנך. כי פרק י' זה הפרק שאנחנו נצטרך לכתוב. נעשה הפסקה קצת.